טוב, בואו נזכר באתמול, נקווה שהכל לא יבגוד בנו. אתמול התחלנו לעסוק בצד המעשי ההלכתי של סוגיית ארץ ישראל. ראינו שהתורה מצווה להוריש פעמיים. פעם אחת להוריש את יושבי הארץ, ופעם אחת להוריש את הארץ. יש מפרשים שלא הבדילו בין ירושת יושבי הארץ לירושת הארץ, כפי שלפחות לכאורה הרמב"ן מבין את רש"י, ולכן גם הפסוק הראשון, והורשתם את כל יושבי הארץ, וגם הפסוק השני, והורשתם את הארץ, מדובר על יושבי הארץ. אם כי אנחנו צריכים לפחות לפי רש"י, לגרש את יושבי הארץ, ואחר כך, וישבתם בה. אם כן, מצוות יישוב הארץ, היא בעצם תוצאה של ממילא אם אנחנו נוריש את יושבי הארץ. אבל פשט הפסוק או פשט הפסוקים זה לא בדיוק כך, אלא הפסוק הראשון מדבר על הורשת יושבי הארץ, והפסוק השני מדבר על הורשת הארץ. ושתי הפעולות הללו אלו פעולות אקטיביות שאנחנו מצווים בהן לכתחילה. ולכן יש מצווה לפי הרמב"ן להוריש את יושבי הארץ. נראה בהמשך איך זה יבוא לידי ביטוי. האם הרמב"ן סובר כמו רש"י, שמדובר על גירוש, או מדובר כמו הרמב"ם, לכאורה זה דעת הרמב"ן, שיש אפשרות לשלום אפילו במלחמת מצווה, לפחות לפי הרמב"ם, נראה בהמשך את דעת הרמב"ן. ואחרי שאנחנו נוריש את יושבי הארץ, אז אנחנו צריכים להוריש את הארץ. ירושת הארץ, או הורשת הארץ, היא כוללת שני חלקים. חלק אחד שמוטל רק על הציבור, לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, כלומר העמדת שלטון, העמדת ריבונות עצמית בארץ ישראל, זה לא יכול להיות מוטל על היחיד. הרמב"ן באופן אישי, כשהוא עלה לארץ ישראל, הוא לא יכול להקים מדינה. הקמת מדינה זו חובה של ציבור, זו חובה של עם, זו חובה של חברה. אז הצד הזה של לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, כלומר העמדת שלטון, ריבונות, על פי הגבולות המדויקים של ארץ ישראל, זו מצווה שמוטלת רק על הציבור, לא מוטלת על היחיד. אבל יש צד שני במצווה, שמוטל גם על היחיד וגם על הציבור, לא לעזוב את הארץ הזאת לשממה. כלומר, לא רק להעמיד שלטון, אלא שהארץ הזאת לא תהיה שוממה. לא תהיה שוממה במובן של ארץ פורחת, כל מה שהוא ביטוי להפרחת הארץ. החל בבתים, מקלה בחקלאות, המשך בתעשייה, בכבישים וכדומה. אם כן, המצווה הזאת מוטלת גם על היחיד, כל יחיד מצווה ומסוגל להפריח את השממה, וגם הציבור, כלומר גם השלטון, המדינה, יש לה מחויבות להפריח את השממה. אני אומר את זה בשפה הפשוטה ביותר, גנים ציבוריים, למשל, גן ציבורי, דשא, שזאת מחויבות של מדינה שבא לידי ביטוי במחויבות של עירייה, זה ביטוי למצוות יישוב ארץ ישראל. סלילת כביש, כנ"ל. תעשייה, כנ"ל. וכדומה. זה המסלול החיובי. ולכן גם השולחן ערוך, רק עוד הערה אחת, גם השולחן ערוך, וזה חתמנו אתמול, כשהוא פוסק להלכה, שהרואה הרי יהודה בחורבנן קוראה, אז שאלנו מה זה בדיוק הרואה הרי יהודה בחורבנן, מה הגדר שנקרא חורבן? אז אמרנו שלוש אפשרויות. או שממה, או שיושבים פה גויים ולא יהודים, או שיושבים פה יהודים, אבל תחת שלטון גוי. מביא המעריק בבית יוסף, מביא אותו המשנה ברורה, שבא אצלנו בדף. מה זה נקרא הרי יהודה בחורבנן? הרי יהודה, יהודה לשון מלכות. אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנן. זה נקרא בחורבנן. אם כן, חורבן שווה אי שלטון. שלטון זר בארץ ישראל, למרות שהארץ פורחת ולמרות שיהודים יושבים פה. אם כן, הפונקציה של הפרחת השממה או ישיבת יהודים ללא שלטון, היא לא ביטוי לתקומה ביחס לחורבן. תקומה זה שלטון. שיבוא לידי ביטוי בישיבה של יהודים, שיבוא לידי ביטוי בהפרחת השממה. זה המסלול החיובי. והורשתם את יושבי הארץ, והורשתם את הארץ. אומרת התורה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ, מה יקרה? אז ראינו אתמול ארבעה שלבים. שלב אחד, שלב ראשון, סיכים בעיניכם. רש"י, יתדות המנקות עיניכם, הסברנו שלושה פירושים, או יתדות המנקות עיניים, שעצם המציאות הטבעית של הגויים פה, זה ינקר לנו את העיניים, גם אם הם יהיו פסיביים ביחס אלינו. הסבר שני, שהם ינסו לנקר לנו את העיניים על ידי היתדות שלהם, שזה כבר טבעי אקטיבי, ויותר עמוק מזה שלא מדובר רק על עיניים חומריות, אלא עיניים, עיני המחשבה, עיני ההשקפה, והם ינקרו לנו את העיניים. כלומר, עצם המציאות של הגויים פה תביא אותנו למצב כזה שהמחשבה שלנו לא תתכוונן נכון. ולצרנו הרב, שלושת הפירושים נכונים. זה שלב א', שלב ב', צנינים בצדיכם. מסוחת קוצים אין עוצה ואין בה. גם כפשוטו ברמה הטבעית, תודה רבה, וגם כדרשו או כעומק פשוטו ברמה הבינלאומית, כפי שדיברנו אתמול. שלב שלישי, וצררו אתכם. אונקלוס מתרגם, אומר רש"י כתרגומו, יעיקון לכם, מוסיף אור החיים, יגידו לכם לא רק בחלק שאתם לא יושבים בו שהוא לא שלכם, אלא נסו להוציא אתכם מהחלק שאתם כן יושבים בו אפילו. והשלב הרביעי, חס ושלום, גלות. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. אם כן, הדרך, סיכום, סיכום של אתמול, הדרך להורשת הארץ עוברת דרך המסלול של הורשת יושבי הארץ. כי אם לא נוריש את יושבי הארץ, אז לא נוכל להוריש את הארץ. בזה הרמב"ן מסכים לרש"י. אם כן, המקור למצוות עשה, שהיא מצוות יישוב ארץ ישראל, שכוללת כל התורה כולה, כפי שראינו מה המשמעויות הפנימיות של המשפט הזה, במדבר למד ג' נון ג'. ואתמול התחלנו ספר המצוות, מצוות עשה ד'. רק עוד הערה אחת, אמרנו שהרמב"ן מזכיר בתחילת המצווה שהארץ הזאת נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו, אבל נצטווינו לרשת את הארץ. אז מלמעלה למטה מתנה, מלמטה למעלה אור השם, מלמעלה למטה שנה עיניך וראה, מלמטה למעלה קום ותלך בארץ, מלמטה למעלה שנה עיניך וראה לך ולזרעך עד עולם, מלמטה למעלה קום ותלך בארץ כי לך אתננה ולא לזרעך. בסדר, ברור מה שאנחנו אומרים עכשיו? כל מי שהיה פה כל השבועיים האחרונים. אם כן, בואו נחזור למקום מספר 5. שנצטווינו לרשת הארץ, אומר הרמב"ן, אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם, ליצחק וליעקב. אם כן, מצד אחד הוא מתנה, מצד שני זאת ירושה. מצד אחד פסיביות, מצד שני אקטיביות שמבטאת את הפסיביות הזאת. ולא, מה כולל את המצווה? ולא נעזבה בעזולתנו מן האומות או לשממה. אלה שני החלקים. והוא אומרו להם, זה מה שהקדוש ברוך הוא בפסוק, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אם כן, שימו לב, הרמב"ן מסביר, והורשתם את הארץ, הפסוק השני, לא והורשתם את יושבי הארץ, אלא והורשתם את הארץ. אנחנו צריכים להעמיד שלטון, ואנחנו צריכים להפריח את השממה. אני רוצה אולי רק לחדד נקודה שנחדד אותה בהמשך. יש שלושה מצבים כשעם ישראל מגיע לארצו בחזרה. כשאנחנו חוזרים לארצנו, שלושה מצבים. או שהארץ הזאת שממה, אנחנו צריכים להעמיד שלטון ולהפריח את השממה. כבר הזאת שממה, כוונה, אין כאן כלום, חורבן, אין כאן גוי, אין כאן אויב שמעכב את ההגעה שלנו לפה. גם במצב כזה אנחנו צריכים להעמיד שלטון ולהפריח את השממה. אפשרות שנייה, עם ישראל חוזר לארצו, יש פה גויים, והם מקבלים אותנו בזרועות פתוחות, ברוכים הבאים עלינו סלה. גם פה צריך להעמיד שלטון, להפריח את השממה. אפשרות שלישית, שאנחנו חוזרים לארצנו, יש פה גויים, והגויים האלה מתנהגים אלינו כאויב. מה באתם לפה? לכו מפה. כובשים, שטחים כבושים. פה אנחנו נצטרך להוריש את יושבי הארץ, על ידי מלחמת מצווה נראה בהמשך. כאן אנחנו נכנסים כבר למצוות כיבוש, שתוביל למצוות ישיבה. כיבוש הארץ ויישוב הארץ. ואחרי שכבשנו את אויבינו תחתנו, כלומר העמדנו שלטון, אנחנו מצווים להפריח את השממה. אז בשלושת המצבים האלה אנחנו מצווים להעמיד שלטון ולהפריח את השממה. שלא תהיה כאן טעות שאם עם ישראל תיאורטית חוזר לארץ ישראל והארץ הזאת חרבה לגמרי, אין כאן חס ושלום נגיד אדם אחד, אז נגיד למה צריך להעמיד שלטון? לא צריך שלטון, לא צריך מדינה, כל אחד יבנה לו את הווילה שלו עם הגינה שלו להפריח את השממה. זה לא נכון. צריך להעמיד שלטון. זו המצווה המרכזית שמוטלת על הציבור. וזה לא קשור אם יש מי שרוצה לעכב את השלטון הזה, או אם יש מי שמקבל את השלטון הזה, או אם אין אף אחד שמגיב לשלטון הזה. כי הקוצים לא מתנגדים. זה לא רלוונטי. העמדת שלטון היא לא תלויה בכוח מתנגד, אלא היא גוף המצווה. זה גוף המצווה, העמדת שלטון. כי נדמה הרבה פעמים שהעמדת שלטון זה תוצאה של ניצחון במלחמה. וניצחון במלחמה זה תוצאה שיש מי שמנסה לעכב אותך מלהיות פה. והוא נלחם בך. אבל הוא יצויר ציור של מהכאב, אז לא צריך להעמיד שלטון. כל יהודי יישב בביתו ויפריח את השממה. זה לא נכון, התפיסה הזאת היא מוטעת. העמדת שלטון היא לא תלויה אם יש כאן אויב או אין כאן אויב. אם יש כאן מישהו או אין כאן מישהו. היא, זה האופי של המצווה. זאת התכונה של המצווה. זה הגדר של המצווה. זה כמו למשל, נתן דוגמה מטופשת לחלוטין. זה כמו שמצוות הנחת תפילין על הראש, היא לא תלויה אם יש שערות שמסלקות את התפילין, אז יאללה, תפילין, בואו תנסחו את השערות. זה לא קשור. אדם שיש לו ראש, צריך להניח תפילין של ראש, נקודה. זה לא קשור לעיכוב. זה גדר המצווה, להניח תפילין במקום הנכון על הראש. אותו דבר, הגדר של מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא לא תלוי בכיבוש הארץ. הוא יכול לעבור דרך המסלול של כיבוש הארץ, אבל הוא לא מחויב לעבור דרך המסלול הזה. לכן גם אם לא נצטרך לכבוש את הארץ מידי אויבינו, מצוות יישוב הארץ היא קיימת. אני רוצה רגע להסביר את זה ממקום אחר. השולחן ערוך פוסק, אבן העזר, סימן א' הלכה א', מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. אם אנחנו מנסים לא להתפלפל ולא להתחכם, אלא להבין דברים כפשוטה, מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. אם כן, יש כאן בעצם שתי מצוות, שהראשונה היא אמצעית לשנייה. כלומר, המצווה האמיתית היא לפרוד ולרבות. ולכן באמת מעיקר הדין, אם נישואין לא יביאו אחרי 10 שנים פרייה ורבייה לעולם, ובפרט בארץ ישראל ככה הלכה, אז חס ושלום צריך לפרק את הקשר. גט, אין ברירה. היום זה כבר לא נוהג מסיבות כאלה ואחרות. אבל המצווה התכליתית של הקמת משפחה היא לא הנישואין, היא לא הזוגיות, אלא הדורות הבאים, הילדים. זאת המצווה. נכון שהרמ"א מיד אומר, אדם ולא אישה אינו אדם, אדם ולא אישה ולא תורה ולא ברכה. כל זה נכון, על פי גמרא יבמות, נכון. אז יש ערך לזוגיות מצד עצמה. אבל המצווה המרכזית היא העמדת הדורות הבאים. ולכן זה לא מוגזם לומר, שאם הדורות הבאים לא יגיעו חס ושלום, יש עיכובים בפרייה ורבייה, אז הקשר הזה מתפרק, מה נעשה? נורא, אבל אין ברירה. מעיקר הדין, לא היום, כמו שאמרנו מקודם. אלא שכדי להגיע למצווה התכליתית שהיא פרייה ורבייה, צריך לעבור דרך מצווה קודמת, שהיא מצוות עשה לישא אישה. אותו דבר, המצווה התכליתית היא יישוב הארץ. יישוב הארץ הכוונה שלטון ציבורי והפרחת השממה ציבורי ופרטי. הדרך לעבור שם, הדרך, סליחה, להגיע לשם, עוברת לפעמים דרך מצוות כיבוש הארץ. כלומר, כשיש אוהב שמתנגד ויוצאים למלחמה. אבל אם אין אוהב שמתנגד, לא פקעה המצווה. אתם מבינים למה אני חותר? יש לא מעט אנשים שטועים בזה. שחושבים שמצוות יישוב ארץ ישראל היא תלויה במצוות כיבוש ארץ ישראל. ולכן אם אין מצוות כיבוש ארץ ישראל כי האויב לא מתנגד, או כי אין אויב, אז מצוות יישוב ארץ ישראל היא לא קשורה לשלטון, אלא איש הישר בעיניו יעשה. כל אחד יושב בבית שלו והפריח את השממה. זה לא נכון. מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה שמוטלת על הציבור העמדת שלטון בכל מצב, באחד משלושת המצבים. או שהארץ הזאת שוממה, או שיש גויים שלא מתנגדים, או שיש גויים שמתנגדים, וכדי להתגבר להתנגדות יוצאים למלחמה. ואחרי כיבוש הארץ, מיישבים את הארץ על ידי שלטון והפכת השממה. זה הסדר של הדברים. אז כמו שמצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות, מצוות עשה לכבוש את הארץ כדי ליישב את הארץ. בסדר? רציתי רק להראות דוגמה. שיש מצווה אמצעית, שהיא אמצעי למצווה תכליתית.
במקרה הזה, אז
האמצעי
זה השלטון או שזה...
לא, הפוך. במקרה הזה המטרה זה השלטון. המטרה זאת העמדת שלטון והפרחת השממה בתוך הגבולות של השלטון הזה.
האמצעי?
האמצעי היא לכבוש אם צריך. אני רוצה גם אולי להגיד את זה ממקום הפוך, מהצד השני. האם אנחנו בעד מלחמות? יש כאלה שחושבים, צהל, יאללה, מלחמה. אנחנו לא בעד מלחמה. אם אפשר לשבת ארצנו בלי מלחמה, טוב מאוד. אין מצווה, אני לא רוצה להגיד אין מצווה עצמית, כי זה ישמע אולי לא מדויק, אבל ביחס שאנחנו מדברים עכשיו, אין מצווה עצמית להילחם על הארץ הזאת. יש מצווה עצמית ליישב את הארץ הזאת, זה כן. לפי הרמב"ן, יש אפילו הכנה למצווה, אפילו מצווה לפתור את מצב הגויים בארץ הזאת. אם זה ידי גירוש לפי רש"י, או תנאי שלום לפי הרמב"ם. אבל המצווה במהותה היא יישוב הארץ. כיבוש הארץ זה אמצעי. לכן זה לא שהיהודי העולה מהגלות, עולה עם נשק ומחפש איזה ערבי להרוג אותו כדי לצאת למלחמת מצווה. מלחמת מצווה זאת אפשרות. זאת לא חובה. כלומר, זאת אפשרות שהיא תהיה או לא תהיה. זאת הכוונה. אם היא קיימת, אז היא חובה, ברור. אבל אם היא אפשרות להיות. אני אולי אגיד את זה ממקום אחר, שהלכתית זה לא נכון מה שאני אומר, אבל רק בשביל להסביר. יש מצוות שהן מצוות חיוביות, ויש מצוות שהן מצוות קיומיות. מצווה חיובית שאני חייב בה בכל מצב. מצווה קיומית, אם יש תנאים מסוימים, אני חייב במצווה. למשל. לא, ברית מילה זו מצווה חיובית.
לא, נגיד רק אם יש בן, אז כאילו.
רק אם יש?
אני
חייב לדם. זה פשוט, אבל בוא ניקח דוגמה יותר מורכבת. נגיד שאני גר ברחוב, אני לא גר בבית, אני פטור ממזוזה. אין מבנה, אין צורת הפתח, אני פטור ממזוזה. אם אדם גר במבנה שעומד בקריטריונים של מזוזה, חייב לקבוע מזוזה. אבל אם הוא גר באוהל, הוא פטור ממזוזה. הוא גר תחת כיפת השמיים, הוא פטור ממזוזה. כי מצוות המזוזה היא מצווה קיומית, לא חיובית. אם תיווצר הסיטואציה שנקראת מבנה שעל פי כללים הלכתיים חייב במזוזה, אני מתחייב במזוזה. ניקח דוגמה שנייה, ציצית. בגד שיש בו ארבע כנפות, חייב במזוזה. חייב בציצית. חייבים להטיל בו ציצית. אבל אם הבגד הוא לא בעל ארבע כנפות, אז אני פטור מציצית. היום ברוך השם קיבלו עליהם ישראל לעשות בגד מיוחד שנקרא ציצית. אבל מעיקר הדין, כמונו, אנחנו אנשים שהולכים עם בגדים שבדרך כלל אין להם ארבעה כנפות, אלא חתיכה אחת, אנחנו פטורים מציצית, לכן באמת בחולצות שלנו אין ציצית. כבד הזה הוא פטור. אז אם האדם אין לו בגד ארבע כנפות, פטור מציצית. יש לו בגד ארבע כנפות, חייב בציצית. זאת מצווה קיומית. זאת לא מצווה חיובית שאני חייב לקיים אותה בכל מצב. אלא אם הסיטואציה מתקיימת, אני צריך לקיים את המצווה. אותו דבר, מצוות יישוב ארץ ישראל היא חיובית בהקשר הזה. מצוות כיבוש ארץ ישראל היא קיומית. ניקח דוגמה קיצונית לצד השני. מצוות גירושין. גירושין זאת אחת המצוות מהתורה. לא חייבים לקיים אותה. עדיף לא לקיים אותה. אבל אם חס ושלום, אחרי כל הניסיונות וכל ההתייעצויות וכל הסבלנות וכל העבודה, שורה האחרונה, צריך לפרק את הקשר, אז זוג שמתגרש מקיים מצווה, איש שמגרש את אשתו מקיים מצווה. לא שצריך להיות עם מצווה קלה להדק לקיים את המצווה הזאת. ולכן זאת לא מצווה שכל אדם ישראל מחויב בה. זאת מצווה שאם נקלט על סיטואציה כזאת שצריך לעשות את זה, תדע לך שאתה מקיים את המצווה עכשיו. מצווה להתגרש. אם כן אותו דבר, מצוות כיבוש ארץ ישראל זו מצווה אפשרית. לכן דרך אגב הרב צבי יהודה היה אומר שעל פי זה הביטוי שנקרא צה"ל, שהוא צבא הגנה לישראל ולא צבא התקפה לישראל, למרות שזאת אמרה שתיבות, ופעם דיברנו שצבא ההגנה לישראל יעבור להיות צבא התקפה לישראל בעזרת השם בקרוב, אבל היה אומר רב צודה שהביטוי צבא ההגנה לישראל הוא ביטוי מאוד עמוק מהבחינה הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו. כי אין לנו עניין להתקיף כשלא צריך. יש לנו עניין להגן על מה שצריך להגן. לכן אין לנו עניין לקחת נשק ביד ולהרוג אויב, אלא אם כן, הוא אויב. להרוג גויים לא, להרוג אויב כן. זה דבר חשוב מאוד, כי לפעמים בתוך איזו אווירה שלפעמים קיימת, יש איזושהי תפיסה שנוצרת, שהיא תפיסה מוטעת, שכביכול מצוות כיבוש הארץ במובן הזה של לצאת למלחמה, צריך להמציא את המלחמה אם היא לא, איך נקרא לזה, אם היא לא מתעוררת מעצמה, בוא נמציא מלחמה. אנחנו לא מחפשים מלחמות ולא ממציאים מלחמות. המצווה היא יישוב הארץ, הדרך לעבור אליה, או להגיע אליה עוברת במצבים מסוימים דרך כיבוש הארץ. וזאת נקראת, יגיד הרמב"ן עוד מעט, מלחמת מצווה. אבל אם אפשר לדלג על מלחמת מצווה, כי אפשר להעמיד שלטון להפריח השממה בלי התגברות על כוח מתנגד, עדיף, יותר טוב. בסדר? זאת נקודה שלא חידדנו אותה אתמול, כן? תומר, עכשיו.
פסוק נ"ב זה מתייחס לכיבוש הארץ? ומגיעים לישועה?
פסוק נ"ב, לפי רש"י, לפי כל הדעות זה מתייחס לגויים שיושבים פה. לפי רש"י מסלול פתרון אחד גירוש, לפי הרמב״ם מסלול פתרון שני שלום. והורשתם את יושבי הארץ, איך עושים את זה? או גירוש לרש"י או שלום לרמב״ם. בכל מקרה לפי שתי השיטות צריך לאבד את העבודה זרה שתהיה אצל יושבי הארץ. האם הפסוק הזה מדבר דווקא על עובדי עבודה זרה ומה יהיה בדור שיושבי ארץ ישראל הגויים הם לא עובדי עבודה זרה? זה בדיוק מה שהרמב״ם יגיד בהמשך, שזה בכל הדורות ולא תלוי אם זה דווקא עובדי עבודה זרה או לא.
אז מה שמצוות
כיבוש
הארץ
דווקא אמצעי ליישוב הארץ? עוד פעם, מהי המצווה? לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. ברמב"ן, מקור 5. כשנסתבנו לרשת הארץ, בסדר? מה נקרא לרשת? ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, כוונה שלטון, לא נשאיר את הארץ הזאת נשלטת, בעלת ריבונות זרה, כמו שאמר משנה ברורה ב7, אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם מקרה בחורבנה, לכן מצוות יישוב ארץ ישראל זה להפקיע את החורבן הזה, להתקומם, בלשון תקומה, ביחס לחורבן, לכן לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, כלומר, העמדת שלטון, בית, או לשממה, לא נעזבנה, לשממה. אם כן, לא נעזבה, נקודותיים, א', ביד זולתנו מן האומות, בית, או לשממה. ולא נשאיר את הארץ הזאת בעלת שלטון גוי, ולא נשאיר את הארץ הזאת שוממה. אלה שני החלקים של המצווה. כיבוש הארץ יופיע בהמשך, לכן גם הרמב"ן, שימו לב, לכן גם הרמב"ן מחלק את הסדר, הרמב"ן בשלב הזה, בשלב הראשון של המצווה, בכלל הוא מדבר על כיבוש הארץ. אחר כך הוא יגיד, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. אבל לא חייבים לעבור דרך מלחמת מצווה. זאת אפשרות. נראה בהמשך את הגדרים של מלחמת מצווה. אני לא מבין, אם הארץ הזאת היא שוממה, במה תילחם? אני שואל עכשיו טכנית לגמרי, אני עכשיו ילד בן 4, תסביר לי. הארץ הזאת שוממה, במה נלחם? בקוצים? בסלעים? במה נלחם? לפי רש"י, בואו נלך לפי רש"י, והורשתם וגירשתם. אנחנו נכנסים לארץ, יש כאן גויים. יוצא כרוז, גירוש, עכשיו! טוב טוב, אנחנו כבר הולכים, אל תדאגו, תנו לנו 10 דקות להתארגן. אין לנו מה להילחם בהם. עוד 10 דקות, הם לא יהיו פה. לפי הרמב"ם, שלום, שלושת התנאים, א', ב', ג', נראה בהמשך. בטח, על הנושא, ברוכים הבאים, מוכנים עוד כמה תנאים, אתם רוצים? לא מספיק שלושה. בסדר גמור, לא צריך להילחם. רמב"ם. לכן המלחמה היא לא דבר הכרחי. זה לא שאנחנו צמאי דם. ממש לא. אנחנו צמאי קיום דבר השם. ודבר השם ביחס למצוות יישוב ארץ ישראל, מתבטא בעמדת שלטון והפרחת השממה בגבולות של ארץ ישראל. לכן כמו שמצוות התפילין יש בה 4 פרשיות, מצוות העמדת השלטון והפרחת השממה זה בגבולות שהתורה אמרה. לכן התורה באמת אומרת מה הגבולות. זה לא פוליטיקה. זה עד איפה צריך להעמיד שלטון, מאיפה עד איפה צריך להעמיד שלטון, מאיפה עד איפה צריך להפריח את השממה. זה הגדר ההלכתי של המצווה. צריך להבין את זה. ניקח דוגמה פשוטה. אם למשל, מצוות העמדת שלטון, אני אומר סתם לדוגמה, נגיד סוג של מינימום, בסדר נגיד, מהים במערב, נדבר כרגע נגיד על עבר הירדן המערבי, עד הירדן במזרח, ומי נגיד ראש הנקרה בצפון, עד, תרשו לי קצת להפליג, עד אלעד בדרום, ונגיד שאנו מסמלים איזשהו גבול, בכל גבול הגזרה הזה צריך א', להעמיד שלטון, ב', צריך להפריח את השממה. אז אם יש מקומות בתוך הגבול הזה שאין לנו שלטון, עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לבירור מה זה נקרא שלטון. שלטון זה חיים ששומרים על הקרקע, על האדמה, שלטון זה חיל אוויר, זה המרחב האווירי, שלטון זה לוויין באוויר, מה זה שלטון? בסדר, אז בדורות האחרונים יש מחלוקות כאן בעניין הזה. אבל נגיד שמקובל, נגיד ששלטון זה שליטה במרחב האווירי, אז אם יש מרחב אווירי באזור הזה, בגבולות הגזרה האלה, שאנחנו לא שולטים בו, אז זה נקרא שאנחנו לא מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל באותו אזור. ואם אנחנו העמדנו שלטון בכל הגזרה, אבל יש חלקים בארץ ישראל שהם עדיין שוממים, בגליל, בנגב וכדומה, אז יש עדיין מה לטפל במצווה הזאת, יש עוד מה לעשות. עוד לא הצלחנו להפריח את השממה בכל גבולותיה של ארץ ישראל. זה הגדר ההלכתי של המצווה, זה לא איכות חיים, אנחנו לא נהפכנו פה למפלגה הירוקה. זה הגדר של המצווה.
מאיפה שלטון?
צריך להבין את זה. מה?
מאיפה שלטון?
לא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. לא נשאיר את הארץ הזאת נשלטת על ידי האומות. צריך שלא תהיה שממה. עכשיו אפשר להתווכח מה נקרא לא שממה. האם זה נורמטיבי שבארץ מיושבת יש, נגיד, מחכים של 20 קילומטר מכפר לכפר, מעיר לעיר, משדה חקלאי לשדה חקלאי, ממפעל תעשייה למפעל תעשייה. בוא נדון, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל זה חלק מהפכת השממה. לכן כשבן גוריון אמר בואו לנגב, זה מצוות יישוב ארץ ישראל.
שלטון זה כל העם מסכים, רק הם שואלים מה זה שלטון ואיזה סוג של שלטון. אני רואה שמישהו ש...
יש לי שאלה. אתה רואה ברמב"ן איזה דיוק בנושא הזה? מה היה רע אם הרמב"ן היה מוסיף שלטון דתי? אנחנו נראה בהמשך, כשנגיע לגאולה, ששלטון בארץ ישראל, שנקרא מדינת ישראל, בשלב הראשון, גם אם הוא לא יהיה דתי, יש לו גדר של שלטון.
איפה נראה את זה?
בהמשך הלימוד. כשנגיע לגאולה, בעזרת השם. טוב, אני חושב שעד עכשיו, עד עכשיו, רוב מוחלט של מה שהבטחנו, שנראה בהמשך, ראינו בהמשך. לא, נכון או לא? למרות שזה היה מערכון בפורים, אבל ראינו בהמשך. מה?
לא זוכר.
איך?
אני לא זוכר.
אז א' כדאי שתרשמו, שתכתבו ב' אני זוכר. אני משתדל לזכור. כי באמת הסוגיות האלה יטופלו בהמשך. אפילו את משל הכרם לא שכחנו. למרות שכמעט שכחנו. כן, יאיר.
זה קטוח קשור, אבל לא קצת הרב ידבר על אותה
שורה. תודה רבה לתאר, של כוחתי בריאות. כן, תודה, כן.
הרב ידבר בעתיד על שלושת השבועות?
אנחנו לא נלמד את זה בצורה מסודרת, אנחנו ניגע בזה. זה אחד מהחללים שאנחנו לא נספיק לעשות.
קשור קצת לזה פה.
זה קשור הרבה. יש חוברת של הרב אבינר, יש ספר שלו על לוק החומה, שיש בו את כל הבירור הזה, 13 תשובות לשלושת השבועות. אנחנו ניגע בזה, לא נלמד את זה בצורה מסודרת, כמו שאנחנו עושים פה. לא נספיק פשוט. אם היה זמן, אנחנו עושים את זה. אבל אנחנו נוגעים בזה, כשנגיע לגאולה, אנחנו עוסקים בזה קצת, באיזושהי מידה. טוב, בואו נתקדם. והוא אמרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. דרך אגב, לפי זה יוצא והורשתם את הארץ, זה מצוות העמדה שלטון, וישבתם בה, זה מצוות הפרחת השממה. זה פשוט. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ שנשבעתי לאבותיכם. כל אלה פסוקים שהם דוגמית לציווי האלוקי להוריש ולשבת את הארץ. להוריש את הארץ ולשבת בארץ. הוא פירט אותה להם במצווה הזו כולה, בגבוליה, הוא מצריה. עכשיו ברור, זה שהתורה מזכירה, גם בתורה וגם בספר יהושע וגם בהמשך, גבולות של הארץ, זה לא סתם איזה הבטחה, איך ארץ ישראל תהיה רחבה, איזה יופי. יש מספיק מקום לקליטת עלייה. זה לא זה. אלא גבולות הארץ, זה גדר יחתי, זה נפקא מינה, עד איפה, מאיפה ועד איפה צריך להעמיד שלטון ולהפריח שממה. אז אם לא נדע מה הם גבולות הארץ, אז מה גבול המצווה? זה כמו שכבוך יגיד, ועוד תופעות על... להיות עדיך עוד תופעות בין עיניך. מה זה? לא יודע. אז מה זאת המצווה הזאת? תצא מהבית שבעה ימים בחג שנקרא סוכות. מה זה? מה זה בסוכות ישבו? יש גדרים הלכתיים. מה היא סוכה פסולה? מה היא סוכה קשרה? מה עם הפעולות המעשיות שצריכים לעשות כדי לקיים את המצווה הזאת? ישיבה סוכה, שינה בסוכה, אכילה בסוכה וכו'. אותו דבר פה, גבולות הארץ אלו גדרים הלכתיים. באמת, זה מפתיע שלא מבינים את הדברים הפשוטים האלה לפעמים. זה לא הבטחה עתידית של איזה יופי, איך ארץ ישראל גדולה. ארץ ישראל הגדולה. זה הלכתי. לכן פרט, אומר רבן, הוא פרט אותה להם במצווה הזו כולה, בגבוליה ומצריה. כמו שאמר, הוא בו הר האמורי, וכל שכניו בערבה, בער ובשפלה ובנגב ובחוף הים, שלא יניחו ממנה מקום. לא יניחו ממנה מקום שיושב שם, שולט שם שלטון זר, ולא יניחו ממנה מקום שהוא שומע. והראיה שזו מצווה, ולא רק הבטחה כדעת רשי, או לפי הפרות הבנה אחת ברשי, והראיה שזו מצווה, אומרו יתעלה בעניין המרגלים, עלה רש, כאשר דיבר השם אלוהיך עליך. וכן, זה לשון ציווי, עלה רש. זה לא אכפת לך בבקשה לבוא לרשת? זה ציווי, עלה רש. כאשר דיבר השם אלוהיך עליך, אל תירא ואל תחת. ואמרו עדו בשלוח השם אתכם כאן ברנאי למור, עלו רשו את הארץ שנתתי לכם. וכאשר לא עבו לעלות במאמר הזה כתוב, ותמרו את פי השם אלוהיכם. וזה ממש, או עליה יש מצווה, או אם לא עשיתם, אמרתם, עבירה. וכן לא שמעתם. הוראה, אומר הרמב"ן, שהיא מצווה, לא ייעוד והבטחה. אלא מצווה. ולא רק הבטחה, שנוכל קצת לזקוף את הקומה. אומר הרמב"ן, מתקדמים, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. כמו שאמרנו מקודם, אם יש צורך. אם יש צורך לרשת אותה מידי האומות. כמו שהיה צורך, ואם יהושע בן נון, היה לורשו את הארץ. לא לפחד מהגויים. היה לירח לבבכם וכו'. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. וכן אמרו בגמרא סוטה, מערבה מלחמת יהושע לכבוש דברי הכל חובה. מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. טוב, כאן אנחנו פותחים עוד סוגיה. יש גדר, יש שלושה גדרים של מלחמות. מלחמת רשות, מלחמת מצווה, מלחמת חובה. באופן עקרוני, מלחמת מצווה וחובה זה דומה. נסתפק כרגע בהפרש במלחמת רשות למלחמת מצווה. מלחמת רשות, אחת משתי אפשרויות. אם תסתכלו במקום מספר 9, אומר הרמב"ם, מהי מלחמת מצווה, מהי מלחמת רשות? נקפוץ לשורה השלישית, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות. מהי מלחמת רשות? אחת משתי אפשרויות. א', והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל. כלומר, מלחמה שהמטרה שלה היא להרחיב את השטח הגיאוגרפי, הפיזי, של ארץ ישראל. כי למשל, מעבר לגבולות ההבטחה, כי יש הרבה יהודים ואנחנו רוצים ארץ מאוד רחבה וכדומה, אז זה אפשרות אחת. או אפשרות שנייה, הוא להרבות בגדולתו ושומעו. או להגדיל כבוד מלכות. כשיש מלך ששולט על שטחים נרחבים מאוד, זה מגדיל את עצמתו. זה מגדיל את הכבוד שלו. זה יוצר כוח הרתעה. זה מביא כבוד לאומה. אז מלחמת רשות, זהו הגדלת נפח הארץ, מעבר לגבולות המובטחים הרגילים, או ריבוי כבוד ישראל, כבוד מלכות ישראל, כבוד מלך ישראל. להרבות בגדולתו ושום. מהי מלחמת מצווה? אחת משלוש אפשרויות. אומר הרמב"ם, נתחיל את ההתחלה, בהתחלה 9, הלכות מלכים פרק הלכה א', אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. לפני מלחמת רשות. ואיזו היא מלחמת מצווה? אחת משלוש אפשרויות. א', זו מלחמת שבעה עממים. כשיושבים פה שבעה עממים, חיבי, היבוסי, הגרגשי וכו', בארץ ישראל, שאנחנו מצווים להילחם בהם ולאבדם. אפשרות שנייה הוא מלחמת המלאק. יושב פה המלאק ואנחנו מצווים להילחם בו. שתי האפשרויות האלה לא קיימות היום. מדוע? כי אנחנו לא יודעים מי הם שבעה עממים, מי הוא המלאק. מבחינה גנטית אנחנו לא יודעים. סנחריב, בא סנחריב בלבל את האומות, אם כן אנחנו לא יודעים מי הם שבעה עממים, מי הם המלאק, מי הוא המלאק. לכן אי אפשר היום לקיים את מלחמת מצווה לפי הגדר הזה. כי אנחנו לא יודעים מי שיושב פה, הוא שייך לשבעה עמים, הוא שייך למלאק, הוא שייך לעמים אחרים. אבל הגדר השלישי שהוא הגדר של היום, מהי מלחמת מצווה? כמובן כל זה מלחמה ביחס לגבולות הארץ כדי להעמיד שלטון להפריח שממה. ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. לעזור לעם ישראל מיד אויב שבא עלינו. עכשיו כמובן שכדי להיות מוכן למלחמה כשאויב בא עלינו, אז אתה לא יושב רגל על רגל, וכשהוא בא לך אז אתה אומר, טוב אני מסתער, איך אתה מסתער? מה אתה עושה? תזרוק עליו כוס תה. אתה צריך להכין את עצמך למלחמה. לכן כל מה שהוא הכנה למלחמה, לפי הגדרים שאנשי המקצוע בתחום הזה קרובים, כלומר אנשי הצבא, כמה זמן צריך להתאמן כדי להיות טייס, כמה צריך להתאמן כדי להיות שריונר, כמה צריך להתאמן כדי להיות חירניק, כמה זמן צריך להתאמן כדי להכין תה בבקו, כל זה, אני לא צוחק, כל זה גדרים הלכתיים. דרך אגב, כל הרעיון של ישיבות ההסדר בהסכמה באותם ימים היה בדיוק הנקודה הזאת, הרעיון הזה. גם תלמידי חכמים מחויבים להיות שותפים במלחמת מצווה. ונדבר על הסוגיה הזאת בהמשך, אבל גם את זה לא נפתח כל כך. וכדי להיות מוכנים למלחמת מצווה, הם צריכים לעבור איזשהו מסלול, להתאמן לקראת זה. אז ישבו קציני צה"ל עם בזמנו הרבנים, ואמרו, אני אומר לא מדויק, להיות חירניק מוכן למלחמה, צריך לעשות מסלול של שנה וחצי. לא מדויק. להיות שריונר מלחמת מצווה, צריך לעשות מסלול של שנה. ההסדר, כפי שנקבע, זה בדיוק זה. כלומר, זה לא שמצאנו איזשהו זמן שהוא מרצה את החרדים ומרצה את החילונים, אז אנחנו בסדר עם כולם. לא. הזמן הזה הוא הזמן שאנשי המקצוע, קרי אנשי הצבא, קבעו שאם אני אהיה בצבא את זמן השירות הזה ואנצל את הזמן ולא סתם את מריח, זה יכשיר אותי בזמן אמת לעזור לישראל מיד צר שבא עליהם. זה הגדר. לכן היום הגדר של חיית מצווה זה עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. אז היום כשאנחנו גם בשירות סדיר וגם במילואים, אז או שזה הכנה למלחמה, או שזה ממש מלחמה. חלק מימי המילואים שלנו זה ממש מלחמה, חלק מהשירות הסדיר זה ממש מלחמה. אז הצער הוא כבר בא, זה לא שהוא יבוא. הוא כבר בא לך עכשיו. אם אתה עושה סיור בגדר בעזה, אתה יכול כל רגע להתעכל. אז זה מלחמה, אומנם מלחמה קטנה, לא מלחמה... זה מלחמת גרילה, זה מלחמת טרור, זה לא מלחמה מול צבא. בסדר, אבל זה גם סוג של מלחמה. זה נקרא בט"ש, נכון? ביטחון שוטף. אם כן, מלחמת מצווה אחת משלוש אפשרויות. או מלחמה בשבעה עממים, אנחנו לא יודעים מי הם, לא רלוונטי להיום. או מלחמה במלך, לא יודעים מי הוא, לא רלוונטי להיום. או הגדר הלכתי של היום, עזרת ישראל מיצר שבא עליהם. שלמשל, אחד ההבדלים, יש הרבה הבדלים, אבל אחד ההבדלים בין מלחמת מצווה למלחמת רשות, האם חתן מחדרו וחתן וקלה מחופתה יוצאים או לא יוצאים. כל מה שכתוב בתורה, מי האיש אשר לקח אישה, הרס אישה ולא לקחה, בנה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, יחזור מאורחי המלחמה, איש ירא ורע חלביו, או ירא כפשוטו, או ירא מעבירות שבידו, כל זה נפסק ברמב״ם רק במלחמת רשות. לא במלחמת רשות, רק הם חוזרים מהמלחמה. אבל במלחמת מצווה, הכל יוצאים. משנה מפורשת, גמרא מפורשת, הלכה מפורשת. אפילו חתן מחדרו, אפילו כל המחופתה.
אפילו החלב?
זאב קרוב, שיזכה לרפואה שלמה. לא זאב קרוב. אבא, רב זאב קרוב. אהרון קרוב, שיזכה לרפואה שלמה בעזרת השם. דוגמה חיה בדורות שלנו. לגודל של אישיות, לגודל של המצווה. הכל יוצאים, חתן מחדרו, כפשוטו. איזה עוצמה, מה זכינו להיות בדור כזה, שחתן יוצא מחדרו כפשוטו? ולצערנו הרב נפצע, אבל ברוך השם משתקם. איזה אישה צריכה להיות כדי שהיא תהיה מוכנה שהחתן יצא מחדרו והכלה תצא מחופתה בלי החתן? דרך אגב, פשט הגמרא או המשנה, כלה יוצאת מחופתה למה יוצא למלחמה. אז אמר עכשיו פעם אומר, יושבת על הכלים. פעם היינו אומרים סורגות סוודרים וכובעים, כובעי גרב. בסדר, מה שנשים עושות בזמן מלחמה. אולי היום זה יותר מוטיבציה, להיות עם הילדים, להיות בעורף. טוב, גם זה סוג של דבר חשוב במלחמה.
ההכנה
למצווה היא
בעצם...
נכון, עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, כי כשאויב חס ושלום יתקיף, אתה לא תזרוק עליו עגבניות. אלא אם כן אתה חושב שהעגבניות יפתרו את העניין. כנראה שלא.
אותה דרגה
של
מצווה,
הכנה... איך אפשר לא? איך אפשר לא? זה לא פשוט, אבל למשל, כשהיינו בלבנון, אני זוכר, אחת הסיטואציות הייתה שאלה, שהיו כל מיני התראות מודיעיניות שאחוזי התקלות גבוהים, במקומות מסוימים. ואני זוכר שהייתה פעם אחת התראה, שבמוצאי שבת, בגבול שעות מסוים, במקום מסוים, אמורה להיות התקלות. הייתה ידיעה מודיעינית שבאה החוליה, יכולת מחבלים, והיא רוצה לתקוף, לחתוך את הגדר וכו', להיכנס פנימה. וכידוע, הכלל בצבא, שיש אימון לזה. שווה לפני רטור. עכשיו, בדרך כלל, הכלל הוא שעושים את זה באותם תנאים. באותם תנאים של המצב, נכון? אז אני לא מגלה פה סודות מדינה, דברים פשוטים. אז עושים את 24 שעות לפני. נו, 24 שעות לפני מוצאי שבת, זה ליל שבת. מותר לצאת לאימון לפני התקלות, בסבירות גבוהה, בליל שבת. ודאי שכן. אני אישית שאלתי את הרב שהמופקד באותם ימים בנושא הזה, מה הייתי אז בחור צעיר בישיבה? מה בכלל שקושיה? ודאי שכן. זה מלחמת, זה הכנה. אם לא תעשה את ההכנה, איך יהיה מוכן לקרב? וכך היה, ליל שבת, התאמנו כל הלילה. בסוף לא היה כלום מוצאי שבת. וזה עניין אחר. כך היה. חן חיים, שלום חן חיים. למדנו שגם ערים שיושבים עם ישראל, כל עוד הם תחת שלטון הגויים, נקראות חרבות, כן? אז אם ככה, כאשר אין אפשרות לשלטון וריבונות, אז היחיד לא יכול לקיים מצוות יישוב הארץ, אז אמרנו, יכול לקיים מצוות יישוב ברמת הפרחת השממה, לא במצוות השלטון. עלה רעיון, לא יודע איך לקרוא לו, הזוי, אולי קצת פחות הזוי, שיהודים שירצו לשבת בגוש קטיף, אם הערבים במחאות פלות ומכופלות, הרשעים האלה יאפשרו להם לשבת בגוש קטיף תחת שלטון זר, האם זה בסדר? עלה רעיון כזה לפני הגירוש. כמובן הערבים ברשותם לא הסכימו, אבל הנה, זאת שאלה הלכתית. השלטון הוא כביכול גוי, למרות ששם הם שולטים אולי באדמה, במרחב האוויר אנחנו שולטים, אז קצת יותר מורכב. אבל נגיד שהשלטון שקובע הוא האדמה, נגיד, למרות שלפי הרבה פוסקים במרחב האווירי. דרך אגב, זה נפקא מינה. האם, כשחז ושלום, כשגורשנו מגוש קטיף, האם עושים קריאה? האם אתה קורא? הרואה הרי יהודה בכור בענן. אומר, הרי קודש חי ומדבר, וקורא. כפשוטו, קורא, עושה קריאה. אז למאן דאמר שהמרחב האווירי הוא השלטון, אז אין כאן חורבן, יש כאן שלטון. למאן דאמר שהאדמה היא השלטון, החיילים, החי"ר הוא השלטון, אז קורא. בהסכמי אוסלו, היה ויכוח בין הרבנים, היה דיון, הם עושים קריאה או לא. חלק מהרבנים אמרו לקרוא, חלק מהרבנים אמרו לא לקרוא. אני הקטן הייתי בגוש קטיף, קראתי. יש לי את החוצה עד עכשיו בבית, קרואה. מחכה להתאפר, להתאפר כשנחזור בזה לשם. אבל יש מי שסובר שהמרחב האווירי הוא השלטון. מי שולט בהר הבית? קושיה. זה בדיוק הדיון הזה. אם כן, בואו נחזור. אני חוזר לתשע. אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. ואיזו מלחמת מצווה? זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת המלך בעזרת ישראל מייצר שבא עליהם. ואחר כך בואו נשלים רק את ההלכה בשלמותה. ואחר כך נלחם במלחמת הרשות אחר מלחמת מצווה. והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להחריב מול ישראל, או הוא להרבות בגדולתו ושומרו. אם כן, נחזור לרמב"ן. אומר הרמב"ן, על הקריטריונים שאמרנו עכשיו אין חולק, זה פשוט. אומר הרמב"ן, וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה היא מלחמת יהושע לכבוש, כיבוש הארץ. בין אם יושבים פה זין עממים, בין אם יושב פה עמלק, בין אם צריך להעמיד שלטון. וצריך לעזור לישראל מי הצר שמונע מאיתנו להעמיד שלטון. וזוהי שחכמים קוראים אותה מלחמת מצווה, וכנם הוא בגמס אותה, אמר רב, המלחמת יהושע לכבוש. דברי הכל חובה או מצווה, שם גרסאות. מלחמת יהושע, כלומר דורו של יהושע שכבש את הארץ פעם ראשונה. קום מתהלך בארץ. מלחמת דוד להרווחה, שריווח את השטח הגיאוגרפי של ארץ ישראל יותר מאשר ההבטחה הרגילה. וכאן אנחנו נכנסים לסוגיות יותר מסובכות, מהן גבולות ההבטחה, סוגיה מורכבת. מלחמת דוד להרווחה, דברי הכל רשות. ולשון ספרי, וירשת וישבת הבא בזכות שתירש תשאל. אומר הרמב"ן, חשוב מאוד המשפטים הבאים. ואל תשתבש ותאמר. אם הרמב"ן אומר אל תשתבש ותאמר, אז כנראה שהיו כאלה שאמרו והשתבשו. ואל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעה עממים. שנצטווינו לאבדם. רק שבעה עממים. אבל היום אנחנו לא יודעים מי הם. אז אם כן, המצווה הזאת לא קיימת היום. מצוות יישוב הארץ שעוברת דרך כיבוש הארץ. אם היא צריכה לעבור דרכה. שנאמר ואכן תחרים היום. אומר המן, אין הדבר כן. שאנו נצטווינו להרוג האומות ההם בהילחמה ממנו. כלומר, האומות ההם הכוונה, האומות הרשויות בארץ ישראל, תכף נגיד מפורש. ואם רצו להשלים, נשלים. הנה הרמב"ן, הולך בדרכו של הרמב״ם על פי תנאי השלום הידועים ונעזבם בתנאים הידועים נראה את זה בהמשך זה במקור 8 אצלנו אבל הארץ, משפט הבא חשוב מאוד לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתה מן האומות בדור מן הדורות וכן המצווה הזאת היא שייכת כנגד כל העמים היושבים פה לאו דווקא שבעה עמים והמלאק ולאו דווקא עובדי עבודה זרה ובכל הדורות, לא רק בדורו של יהושע עוד פעם אבל הארץ לא נניח אותה בידם, כלומר תחת שלטונם, ולא ביד זולתם, לא נניח אותה בידם, כלומר ביד שבעה עממים, או ולא ביד זולתם מן האומות, כלומר עמים אחרים שהם לא שבעה עממים, בדור מן הדורות. זה בכל הדורות. תראו רגע, תקפצו לעמודה השמאלית, שורה האחרונה בקטע הראשון. יש כאן איזה טענה על דוד המלך שעשה שלא כתורה. כבש חוץ לארץ, יש כבש את ארץ ישראל. אומר הרמב"ן, הרי שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות. זאת לא מצווה שזמנה עובר. וכן למשל, פסק הפרקי תשובה, שאני מקווה שנמצא פה, בדף. כן. תסתכלו רגע, בצד השני של הדף הראשון, בשורה הראשונה והשנייה בעמודה השמאלית למעלה, לגבי סוגיית יישוב ארץ ישראל שבעל כופה את אשתו, אישה כופה את בעלה, כל סוגיית הגט והכתובה, כל מה שדיברנו, אומר הפתחי תשובה, שהוא המאסף לכל המחנות, כידוע, כלומר הוא המסכם את כל השיטות, שהיו כאלה שטענו שמצוות יישוב ארץ ישראל לא שייכת בדורות האלה, ובפרט אם היא עוברת דרך כיבוש הארץ, כי לא, אין שבעה עממים, אנחנו לא יודעים מי הם, והמלאק, אומר הפתחי תשובה, אם כן, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו. מצוות יישוב ארץ ישראל, שלפעמים צריכה לעבור דרך כיבוש ארץ ישראל. וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. שאין מי שחולק על זה, נראה בהמשך שיש דעה אחת עקרונית שחולקת, אבל היא דעה שנדחתה. אבל אם הפתחי תשובה כותב, והפתחי תשובה מקובל בכל תחומי הפסיקה. אם כן, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו, וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. כן, מצוות יישוב ארץ ישראל, אם היא צריכה לעבור גם דרך כיבוש ארץ ישראל, היא בכל הדורות. היא לא תלויה בזן עממים ולא בעמלק, היא בכל הדורות. בואו נחזור לרמב"ן. וכן, אם ברחו האומות ההם מפנינו, כלומר, אם היו פה גויים בארץ, והלכו להם כמאמרם הגרגשי, למשל, אחד משבעה עממים, פנה והלך לו ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם, זו אפריקי, אפריקה, נצטווינו אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות, להושיב בשבטנו, לכבוש את השטח, לכבוש את האדמה, אם אין במילים לכם. וכן, אחרי אחריתנו את העממים ההם, אם ניצחנו אותם במלחמה, אם הם היו פה ונאבקו בנו, אם רצו אחרי כן שבטנו לעוזבה ולכבוש להם את ארץ שינר או את ארץ אשור וזולתם מן המקומות, כי נגיד, העיקר שכבשנו, העיקר זה הכיבוש ולא הישיבה, אומר הרמב"ן, אינם רשאים שנצטוו, זה טעות דפוס כאן, שנצטוו בכיבושה ובישיבתה. זאת המצווה. וממאמרם, שראינו מקודם בגמרא, אמר רבה, גמרא סוטה, מלחמת יהושע לכבוש, וממאמרם מלחמת יהושע לכבוש, תבין כי המצווה הזאת היא הכיבוש. בין אם כובשים את האדמה, ובדרך צריך לכבוש את יושבי האדמה. את הגויים שיושבים פה. בין אם יושבים את הארץ, וגם אם צריך את יושבי הארץ. וכן אמרו בספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בוא לכם נתתיו. וכולי, ואמר להם, כל המקום שתכבשו חוץ מהמקומות האלו, שהם המינימום בגבולות ההבטחה, הרי הם שלכם, או הייתי אומר, רשות בידם לכבוש חוץ על הארץ, עד שלא כבשו ארץ ישראל, האם זה דווקא לאחר שכבשנו את הארץ, או אולי אפשר לפני, תלמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים. אחר כך כל המקום, קודם כל ארץ ישראל, אחרי זה חוץ לארץ. ואם תאמר, ואמרו, ואם תאמר, מפני מה כיבש דוד ארם נהריים, וארם צובה, והרי אין מצוות נוהגות שם, אמרו, באמת, דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה, מי שתכבשו ארץ ישראל, תראו שנכבוש חוצה לארץ, והוא לא עשה כן. הרי שנצטווינו בכיבוש בכל הדורות. אם כן, נו, אנחנו מתקדמים ברוך השם. ואומר אני, כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והוא דירת ארץ ישראל, ועוד פעם, לא רק דירה באומן הפרטי של משפחת פלוני, היא דרה פה, אלא דירה באומן של עם, שמעמיד שלטון, זה נקרא דירה של עם ישראל בארץ ישראל. ומהמקום הכללי הזה מתפרט החובה לפרט לדור פה. ואומר אני, כי המצווה שחכמים מפליגים בה, והוא דירת ארץ ישראל, עד שאמרו כל היוצא ממנה ודר בחוץ על הארץ, כפי שלמדנו, יהיה בעיניך כי עובד עבודה זרה, כי שם שולטים שרי אומות העולם וכל מה שדיברנו, שנאמר, כי גרשונו המסתפר מלכת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים, וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה וראינו חלקם, הכל הוא ממצוות עשה הזה, שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה. נא להדגיש את המשפט הבא. אם כן, סיכום, עם מצוות עשה לדורות, לא רק דור מסוים, דור יהושע בן נון, או לא רק מול יושבי עובדי עבודה זרה, יושבי ארץ ישראל עובדי עבודה זרה, או שבעה עמים ועמלק. אלא, עם מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, כל אחד מאיתנו, זו רק מצווה שמוטלת על הציבור, זאת המצווה של העמדת שלטון. אבל עלייה לארץ, ישיבת הארץ, הפכת השממה, זה מוטל גם על היחיד. זאת סוגיה שלמה. אם כן, עם מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, ואפילו בזמן גלות, כידוע במקומות הרבה בתלמוד. כן, מצווה שמוטלת על כל יחיד, ודאי על הציבור, בכל הדורות, בכל המצבים. טוב, עכשיו דברים ברורים מאוד. אומר הרמב"ן, ולשון ספרי, מי שזוכר, ראינו שבספרי יש שני סיפורים. סיפור אחד שחזרו לאחוריהם, וסיפור שני שלא חזרו לאחוריהם, אלא בחרו, קראו בגדיהם וכו'. בסיפור שחזרו לאחוריהם, זה אפילו תמורת לימוד תורה. רצו ללמוד תורה בחוץ לארץ, אבל זכרו שכולה בשביל זה שהוא רצה לארץ ישראל כנקול התורה, חזרו לאחוריהם. הרמב"ן לא מביא את הסיפור הזה. הרמב"ן מביא את הסיפור שלא כתוב מהסיבה שרצו לרדת לחוץ לארץ, ולא כתוב שבסוף לא ירדו. למה? כי אולי הלכתית מותר לרדת לחוץ לארץ באופן זמני כדי ללמוד תורה. זה נכון. לכן הרמב"ן אולי מעדיף את הסיפור שהוא פחות חזק בתוקף שלו, כי א', לא כתוב מה הייתה הסיבה שרצו לרדת, וב', לא כתוב שבאמת נמנעו מלרדת. אבל בכל אופן הרמב"ן מביא שמצוות תשוב ארץ ישראל שכולה כאן כל המצוות כפי כל מה שאמרנו. בואו נסיים, ולשון ספרי. מעשה ברבי יהודה בן מטרה ורבי מתיה בן חרש ורבי חנה מאחי רבי יושב ורבי נתן שיוצאים חוץ לארץ הגיעו לפלטיה או לפלטום זכו את ארץ ישראל זקפו את עיניהם זלגו דמותיהם וקראו בגדיהם קראו המקרא הזה וירשת וישבת ושמרת לעשות אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה טוב, סיימנו בשעה טובה את הרמב"ן מחר אנחנו יום רביעי יש מחר יום עיון בזוגיות זה לא קשור לנושא בין הנמונה כרגיל בסדר? למה לא? שיעור כרגיל של 6:15, אולי קצת ידחק, יש לי שיעור ב-5:30, אז אני אנסה לסיים 6:15, אולי קצת אני אגלוש שם, אז מקסימום נתחיל 6:30 פה. בכל אופן, מחר, שיעורי בית, מקום מספר 8, תנאי השלום, והורשתם את תושבי הארץ, רש"י גירוש רמב"ם אמרנו שלום, ואז פחות או יותר סגרנו איזושהי סוגיה, ונראה סיכום כללי, מהספר מאפר קומי, כפי שמופיע ממקור 10 עד הסוף. בסדר? אנחנו מתקדמים לאורך. להתראות.